שלום לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של השראה ימית. מה שלומכם היום הזה? איתי באולפן, ברדיו קול חי, מוטי קופפר, הטכנאי שלנו, עוז כהן פה על הדיגיטל, ואנחנו בעזרת השם, תוכנית רגועה היום. קצת ננסה להבין איך לא ליפול בפח, איך לא ליפול בפח. אתה יודע, כל אחד מאיתנו רוצה ללכת בדרך ישרה, רוצה לעלות במעלות ההצלחה, כל אחד בדרך שלו. לא רוצים להחליק, לא רוצים ליפול, אבל בכל זאת, כאשר אתה רואה ש... נופלים ארזי האדירים, עם כורח נפל, ואדם שבא לרוח הקודש, אדם שהוא מתואני הארון, הוא אדם מאוד מכובד. אם הוא נפל, מה יגידו אזובי הקיר? ננסה לראות איך אנחנו יכולים לא ליפול בפח. אצלנו, כל אחד עם הדברים שלו, עם הניסיונות שלו, עם הקשיים שלו. ננסה ללמוד קצת מחוכמת נשים, בנתה ביתה. ננסה לראות עד כמה אם אדם עושה משהו עבור השני. האם הוא יזכה גם הוא בעצמו? ננסה לראות איך זה קשור אלינו. מה זה קשור לנפלת הכנסת? האם תקום ממשלה חלופית או לא? כל זה ועוד בתוכנית שלפנינו. אז יקיריי, בואו נתחיל. אז בראש ובראשונה, כמובן קורח, אדם גדול, כבר אמרנו את זה, אז לא צריך להוסיף, אבל ראיתי מדרש מאוד מעניין, שהוא אומר, אשר יחדיו נמתיק סוד. אומר המדרש, מדרש רבה, אשר יחדיו נמתיק סוד, זה אהרון וקורח, ששניהם שווים. זאת אומרת, שנבין, אהרון הכהן, אחיו של משה רבנו, תבין, אנחנו יכולים להבין את הדרגות של האנשים האלה, אנחנו לא יכולים להבין מי היה הארי הקדוש, אנחנו לא יכולים לדמיין מי היה רשב"י, אז אנחנו גם לא אליהו נביא, נו, אז אהרון הכהן. תבין שאנחנו לא יכולים אפילו לדמיין את הגדולה של האנשים הללו, וקורח, אומר המדרש, הוא בדרגה אחת יחד עם אהרון הכהן. הוא ראה הרי כידוע ששמואל הנביא הולך לצאת מיוצאי חלצה, ואיפה הוא ראה את זה בדיוק? בעיתון, בויקופדיה נראה לך? איפה הוא ראה את זה? הוא ראה את זה ברוח הקודש. שוב פעם, דבר שאנחנו לא מכירים את הדבר הזה, אבל הוא רואה קדימה הרבה מאוד מאוד עד שהוא יכול לזהות את הדברים הללו, שזה שמואל הנביא וזה מיוצאי חלצה וכן הלאה וכן הלאה. אז בואו נבין שהדבר הזה הוא נתון לאיזשהו נקודה ש... אף אחד לא יכול להאמין בעצמו, או להגיד, לי זה לא יקרה. אל תדאג, הרב, אני עדיין שתי רגליים על הקרקע, הראש שלי מאוד חד, אני לא נופל לטעויות, הרב. כנראה שגם קורח אמר את זה, לפי דעתי. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו צריך לקחת את עצמו ברבון מוגבל. זאת אומרת, כל הכבוד לך, תילחם כמה שאפשר, אבל אל לרגע אפילו תחשוב, לי זה לא יקרה. כאילו, אל תדאג. תישאר עם ענווה. וזה מה שרוצים חזל להגיד, שאולי היה הדבר הראשון שבגללו קורח נופל. והוא מידת הגאווה. ונקרא לכם את הגמרא מסכת סוכה, הגמרא שאומרת שיצר לב האדם רע מנעוריו. יצרו של האדם מתגבר עליו בכל יום ויום. הוא מבקש להמיתו. פירוש הדבר, יש לנו כוחות פנימיים, הרסניים, תבינו את זה. שלא סתם, אתה יודע, נמצאים אי שם במזווה, קצת בארון. לא, זה כוח אדיר שמבקש בכל יום לא להפיל אותך. לא, זה לא המטרה של יצר הרע. יצר הרע לא מנסה להכשיל אותנו בעבירות. הוא מבקש להמיתו. זאת אומרת, לסיים את הכל. הדרך שלו זה אולי עכשיו להפיל אותך בעבירות, קצת ייאוש, דיכאון וכדומה. אבל הרעיון העיקרי, אנחנו יודעים שגדול המחטיאו מן ההורגו, אז הנקודה היא בסיסית, ונקודה שעבורנו היא מאוד חשובה לדעת, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, ולכן אומרת הגמרא מסכת סוטה, שאין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. אומר אלוקים, תקשיבו, אני אוהב את כולם, אבל יש סוג של אנשים, שמידת הגאווה אצליהם חזקה, אומר אלוקים, תראו, אני אעזור לכל אחד. הגמרא אומרת שאדם לא יכול להתמודד עם יצרה לבד. אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אם אלוקים לא יעזור לבן אדם, הוא לא יכול להתמודד מול כל הקשיים הפנימיים שיש לו. תבינו, זה מידות שזה נראה, מי שחושב שהוא בסדר, אז שיהיה בטוח שהוא לא בסדר. מי שחושב שהוא לא בסדר, שלא יהיה סיכוי. לכן הנקודה העיקרית, שאם הקדוש ברוך הוא לא עוזרו, אינו יכול לו. אבל יש אנשים שהקדוש ברוך הוא לא עוזר להם. מי? דבר ראשון, אדם בעל גאווה. אדם בעל גאווה, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. אומר אלוקים, עם כל הכבוד, תועבת השם כל גבל לב. לא, לא יכול להתקרב אליו. אז אני אומר את זה לעצמי, אני לא רוצה ליפול, אני רוצה להיות בסדר. אבל אם אני איפול לגאווה, ויחשוב שאני יותר מאחרים, ואתה יודע, עם כל הכבוד לכולם, אז אני יכול לפספס את עשיית הדשמיה. כמובן שלימוד תורה, יצר, בראתי לך יצר הרע, בראתי לך תורה תבלין, התבלין היחיד לטפל ביצרה, זה תורה, אני רואה לעצמי, אני לא צריך להילחם, אבל אני רואה את זה לעצמי, שאתה יודע, אם אתה פחות מחובר לתורה, יצרה יותר חזק, אתה מחובר לתורה, יש לך כלים, שב, תחטוף כמה שאתה רק יכול. יופי. אז הנקודה הראשונה היא הגאווה. כאשר הגאווה של כוח נבעה, גם אולי מהדרגה הרוחנית שלו, אבל לא פחות, אולי יותר, מהפולוס שלו, מהכסף שלו. חזל אומרים, הגמרא מסכת פסחים, דף קי"ט, הרי אומרת שמה שכוח נטל את אחת משלוש המטמוניות של יוסף. יוסף, תחשבו, כל הכסף שהגיע למצרים, אז יוסף תמן אותו, וכוח מוצא את זה, ובעצם הוא הופך להיות אחד מעשירי עולם. יש מושג כזה, עשיר ככורח. מכירים? יופי. אז זה ההוא, זה הכוח הזה, נהדר. חזל אומרים שלו, 300 פרדות לבנות, 300 אתונות, כאילו, זה אפילו יותר מאתונות, פרדה יותר חזקה. אז 300 פרדות, כן, כמו שאמרתי, 300 פרדות לבנות, שסחבו לא את האוצרות שלו, ממש לא, הם סחבו את המפתחות לאוצרות שלו. בסדר? אז יש לו 300 פרדות, נראה לי רק גם פרדה אחת, עם איזה כספת מכובדת, זה גם יפה. 300 פרדות, זה רק המפתחות. אז תבינו מה היה לבן אדם הזה, בסדר? וזה אחת הסיבות שחזל אומרים שיש עושר השמור לבעליו לרעתו. והגמרא שם אומרת שזה הכוונה על קורח. זאת אומרת, ברגע שאדם הוא עשיר, קצת, אתה יודע, עולה לו המעמד לראש. הוא מרגיש, אני עשיתי אקזיט, אני מסודר, כאילו מי מסוגל עליי? ואז הוא מזלזל באנשים הכביכול פשוטים. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר, תראי איזה יופי, היהדות מחנכת אותנו, שגם אם התברכת במתנות, ברוך השם, אתה חכם מאוד. באמת, אתה השפיץ של הישיבה, הדיקן של האוניברסיטה, לא יודע, הפרופסור, לא משנה מה, רופא מכובד. ככל שאתה יותר התברכת במתנות של עושר, עושר של חוכמה, עושר של כישרון, עושר של כסף, אתה אמור להיות יותר נותן, יותר מעניק, אדרבה. חזל על הפסוק בשיר השירים, שדייך כאשקולות. הוא חזל שתלמידי חכמים נמשלו לאשקולות של ענבים. אשקול של ענבים, ככל שהוא גדול יותר, מלא יותר, הוא כבד יותר, הוא נמוך יותר. מה זאת אומרת? תראו, הרי הענבים הרי תלויים על הגפן, וככל שהגפן, ככל שהאשקול הענבים הוא יותר מלא, הוא יותר כבד, יש לו מה למכור, אז הוא נמוך יותר, הוא יורד למטה יותר. וזה ככל שהאדם הוא יתברך במתנות יותר, הוא צריך להוריד את עצמו יותר. בינינו עכשיו, מי שאין לו, אז כל שכן, בסדר? זה מדובר על מי שיש לו, שאני יכול להבין את הניסיון שיש לו. תקשיב, הוא מולטי מיליונר, זה, אתה יודע, בכל זאת, כולם מסתכלים, כולם מכבדים, אני מבין את הניסיון. אז גם הוא צריך מאוד מאוד להיזהר להיות בענווה. מה איתנו? האנשים שאין להם בינינו, מה יש לנו? מה יש לנו? אז אנחנו ודאי צריכים להיות בענווה. בסדר? אז ענווה זה אחת המידות שחזן שמים עליה דגש שיכולה להציל אותך מליפול בפח. ככל שאתה חושב שמגיע לך, שאתה ואתה ואתה, וצריכים לכבד אותך וצריכים לשמוע בקולך, ואם לא, אז אוי ובוי, אז ממילא אתה יכול ליפול לגאווה, שממנה אתה מחליק לנפילה עמוקה בחייך, כי אלוקים לא יעזור לך, כי אלוקים עוזר למי שהוא ענב. עד כאן נקודה ראשונה, כיצד לא ליפול בפח. נקודה שנייה, ויקח כוח. כולם יודעים מה זה ויקח כוח? מה זה ויקח? דבר, תתחיל קורח. מה זה ויקח קורח? אלא, כולם יודעים, מקח רע לקח לעצמו. שואלים חזל, איזה מקח רע הוא לקח לעצמו? מה הוא לקח? בוא תסביר לי, מה הוא לקח? מקח זה משהו שאני קונה. מה, הוא קנה רעיתים? ומצא ששם היה תולעים ברעיתים. ויקח קורח, ויקח קורח רעיתים, ומצא ששם תולעים. לא. מה זה ויקח קורח? מה הוא לקח? איזה מקח הוא לקח? אלא אומר רשי, עינו התעתו. נכון? הוא ראה משהו והוא התבלבל. הוא טעה במה שהוא ראה. מה הוא ראה? אז אמרנו, שיוצא ממנו שמואל הנביא, דבר ראשון. דבר שני, 24 משמרות של לוויה, של לוויים שהתנבאו. זאת אומרת, הוא רואה פה שושלת של צדיקים שיוצאים ממנו. אז למה הוא טעה? הנה הוא ראה, זה נכון. אלא מה? מסבירים חז"ל יסוד מאוד חשוב, שמה שהוא טעה, הוא חשב שהם יוצאים בזכותי. בגלל, לא יודע מה, המעשים הטובים שלי, הצדיקות שבי, הכסף שיש לי, אתה יודע, לסדר אותם במסגרות, יהיה בסדר. הוא חשב שזה בזכות המעשים הטובים שלו אולי, ולכן הוא שמח עליהם, אני מסודר, אל תדאג, אני ודאי אקבל את המשרה. הוא לא ידע שזה בדיוק ההפך. למה הוא זכה לשמואל הנביא שיצא ממנו, או ה-24 משפחות כהונה, זה בגלל העונש שהוא קיבל, לא בגלל האישיות שלו. חז"ל אומרים שמה שכוח עשה, הוא כפר בתורה, בנבואת משה רבנו, הוא חולק על משה רבנו, כאילו לא מצאת על מי לחלוק, כאילו באמת, על משה רבנו, לא, לפני כמה דקות היה משקר מתן תורה, מה אתה עושה מזה עניין? לצורך העניין הוא מפסיד הכל, אבל הוא יזכה בעל כורחו, כי הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר כל בריאה. כיוון שהעונש שלו היה כל כך חמור, נפתחה האדמה, היא בולעת את קורח ואת כל אשר לו. תחשבו, אמרנו שהוא היה מולטי מיליונר, 300 פרדות לבנות עם המפתחות. עד השקל האחרון, הכל נבלע באדמה. בסדר? חז"ל מספרים שהאדמה פותחת את פיה, בולעת את קורח ואת כל החבר'ה, מה שנקרא, עד השקל האחרון, גם אם היה כסף של כוח אצל מישהו בבית, גם זה נבלע. וכידוע, חז"ל שואלים, למה? מלא, אתה יודע, כוח שילך, מגיע לו, ואללה. אבל את הכסף, בוא נחלק ליתומים, לא יודע מה, נכון? תעשה מזה איזה קרן לנזקקים, למה? לא חבל, אתה יודע, מה זה עושר כזה הולך לאדמה, לא יודע, קצת בל תשחית, הייתי אומר. לא. כיוון שיש פה בעיות של כפירה, וכפירה, נמשיל את זה, כך אומר הלב לאליהו, הרב אליהו לפיאן זצל, הוא אומר שיש פה כמו חיידקים. זאת אומרת, כמו שיש חיידקים פיזיים, שאם אדם למשל פעם שהיו מצורעים, או כל מיני דברים כאלה שהיו צריכים אפילו לשרוף את הבגדים שלהם, כדי שהחיידקים לא יעברו, כמו מסכות למשל של הקורונה, אתה רוצה לקחת מסכה של מישהו אחר? לא תדע. אז הנקודה העיקרית, אנחנו יודעים שיש פה איזשהו העברה של חיידקים, אז כמו שיש העברת חיידקים פיזיים, יש העברת חיידקים רוחניים. אנחנו אולי לא רואים אותם בעיניים, אבל זה הרעיון של כל דבר, של כוח, זה נגוע בחיידקים שלילים של כפירה. מהר, לזרוק, לזרוק. לא חבל, לזרוק. לא יהיה ברכה, לא בכסף הזה, ולא בשום דבר. לכן האדמה פותחת פיה ובולעת, הכל, כולל הכל. וכשעם ישראל ראו את זה, תחשבו, איזה חיזוק באמונה, תחשבו שאנחנו במדבר, וכולם מכירים את כוח, הוא אדם רציני, הוא יודע לדבר, הוא יודע לסחוף אנשים, 250 ראשי סנהדראות הלכו אחריו, זה לא ילד קטן, זה לא היה איזשהו, אתה יודע, מפלגת אווירה קוראים לזה, לא, זה היה ממש אופוזיציה, אופוזיציה, נהדר, ופותחת אדמה את פיה, ובולעת את כולם, כולל הנכסים, כולל האוהלים שלהם, כולל הגמלים, כולל הכספים, הכל, כולל הכל, עם ישראל, אני מתחזק, אמא להשם, תודה שאתה שומר עליי, כולם חוזרים בתשובה, ובזכות זה, הוא זוכר שיצא מן השמואל הנביא, והמשמרות לוויה, וזה הכוונה שהוא לא ראה נכון, הוא חשב שזה, הוא ראה שיוצא משהו, זאת אומרת, באמת בדרגה גבוהה, אבל הוא חשב, תמיד, זה בזכותי, תקשיב, אני, אין כמוני, הוא לא ידע שזה בגלל העונש שהוא יקבל. לכן הנקודה השנייה היא, גם שאתה רואה משהו, תיזהר מנגיעות. תבדקו טוב, 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 אם אין לכם איזושהי נגיעה. נגיעות של, אתה יודע, חז"ל מכנים איזה שוחד, אבל אולי של קנאה, אולי של תחרות, אולי של כל מיני דברים, של תאווה כזו או אחרת. שוב, הקנאה, התאווה והכבוד, מוצאים את האדם מן העולם, בוא נבדוק את עצמנו, לפני שאנחנו מחליטים החלטות, יוצאים לזה, לא יודע מה, ויכוח עם מישהו, לא סולחים למישהו. בוא ננסה לבדוק, האם אנחנו נגועים באיזשהו שוחד כזה או אחר, שמעבר לנו את העיניים, אנחנו בטוחים שאנחנו צודקים. רב, אני רואה, אני אפילו רואה ברוח הקודש, מה צריך יותר מזה? אבל אתה לא יודע למה אתה רואה את ברוח הקודש. האם בגלל הדברים הטובים שבך, או בגלל העונש שאתה הולך לקבל? חס ושלום. לכן הדבר השלישי, אנחנו לא רוצים ליפול בפח. בוא נלמד לקבל גם ביקורת וגם עצות מאנשים אחרים. אל תסמכו רק על עצמכם. תתייעצו. עד כדי כך שקורח, קרה לו מה שקרה לו בגלל אשתו. אנחנו יודעים שחז"ל אומרים שזו הייתה אשתו של קורח, על זה נאמר בפסוק, שחוכמת נשים בנתה ביתה, זה היה אשתו של און בן פלט, תכף נסביר עליהם, אבל און, אשתו של און בן פלט, היא זאת שהצילה אותו, ועל זה נאמר חוכמת נשים בנתה ביתה, ולהבדיל, ואיוולת בידיה תהרסנה, זו אשתו של קורח. שתי נשים דומיננטיות בפרשה שלנו. כאשר אשתו של קורח היא זו שחיממה אותו, מה אתה פרייר? תרך משה רבנו, נענה אתכם כמו איזה לולבים, סינג'ר אתכם, מה שנקרא, סידר לו משרה, לאח שלו, כל המשפחה בפנים, יפה מאוד, שתלה לכולם, מה איתך? מה איתך? היא זאת שליבטה את האש, בסופו של דבר מצאה את מותה, כמובן, יחד עם בעלה באדמה, אבל אישה אחרת שעליה נאמר, חוכמת נשים בנתה ביתה, מי זו? אשתו של און בן פלט. הרי גם הוא היה בתוך הקנוניה, דתן ואבירם ואון בן פלט, והאישה הזאת היא מצילה את חיי בעלה. ואומר רב חיים שמולה וזצל, מה כאלה הם כל כך משבחים אותה? חוכמת נשים, מה היה שם? בוא נסביר. מה שהיה היא פשוט מאוד, הוא חוזר אליה, מספר את כל הסיפור, תקשיבי, פתחנו מפלגה וזה, אנחנו רצים רשימה עצמאית, אנחנו הולכים לתת פייט לאופוזיציה, לקואליציה, אנחנו הולכים להראות להם מה זה, יש לנו אג'נדה, יש לנו באמת מחשבות טובות, לעזור לעם, ועמך כולם קדושים, וסך הכל אנחנו רוצים. מה אשתה אומרת לו, בוא. מה אתה מספר לי גבוהה, עמך כולם קדושים? תכלס. אתה במקסימום, אם משה רבנו עכשיו ראש ממשלה להבדיל, אז אתה מספר 2-3, נכון? אתה לא תהיה ראש הממשלה. ואם קורח הוא יהיה ראש הממשלה, אז גם אתה תהיה מספר 2-3, אתה לא תהיה תוביל כלום. אז מה זה משנה לך? למה נכנס לכל הבלגן? היא מדברת לשכל שלו ואומרת לו, מה יצא לך מזה? תעזוב את השטויות האלה. תקשיבו טוב. עד כדי כך, שהוא אומר לה, אבל מה אני אעשה? אני הבטחתי, כאילו, אני נשבעתי להם שאני איתם, אני כבר בפריימריז, אני כבר סגור ברשימות לוועדת הבחירות, מה אני אעשה עכשיו? אני לא יכול ללכת אחורה. אומרת לו, תן לי לטפל בזה. משקה אותו יין, שתי יין, תישן. למה היא עשתה את זה, אתם יודעים? כדי שהוא לא יפריע. מה זאת אומרת? סליחה, מה, את לא סומכת על בעלך? זה און בן פלט, בחור רציני מאוד. שתי יין, ואל תבלבל את הראש, מה שנקרא. השכיבה אותו לישון, כדי שלא יהיה לו ניסיון. זאת אומרת, תחשבו שאם עכשיו באים החבר'ה לקרוא לו, מה שנקרא, ואומרו לו, יאללה, און, בוא, הולכים לבחירות, לדברים, לכנסת. אז יהיה לו ניסיון. אז כדי להקל עליו, היא לא נעלה אותו בחדר, כי גם אם נעלה אותו בחדר, אז הוא יפתח את החדר ויצא, אני לא יכול, קוראים לי, אני לא יכול להגיד להם לא, מה אני אלך? מקדקדים לי בוואטסאפ, אני משגים לי את המוח, אני לא יכול, אני הולך. יפה. חיבטה לו את הטלפון, נתנה לו שתות יין, והשכיבה אותו לישון. אני עוזרת לך לעמוד בניסיון. תראו, זו אישה צדיקה, לא מוותרת לו, ואז הוא אומר לה, כן, אבל הם יבואו, והם התחילו לשאול שאלות. היא אומרת, אני אטפל בהם. תישבה מחוץ לבית, וידע שהם אנשים צדיקים. תראו, זה דרגות של אנשים, שהם לא מסתכלים על אישה וכן הלאה. זאת אומרת, יושבת בפתח, ואז היא הורידה את הכיסוי ראש, הורידה את הפאה או מה שהיה שם, לא אכפת לי מה, והתחילה לסרק את השיער שלה. סרק את השיער שלה בפתח הבית, הם הגיעו, וויש, שיקצה, וויש, בוף, ברחו, נהדר, יופי. וככה היא הצילה את בעלה, כי בינתיים היא הרוויחה זמן, הוא שיקור לא מתפקד, וממילא בינתיים נבלעו באדמה קורח ועדתו. יופי. שואל רב חיים שמולביץ, אני לא כך מבין, רוצה להבין לעצמנו, חזל אומרים, חוכמת נשים בנתה, איזה חוכמה הייתה פה? תכלס דיברה איתו דוגרי, תקשיב, מה יצא לך מזה? מה החוכמה? אתם מבינים את השאלה? מה החוכמה הגדולה של אשתו, של און בן פלט? ומה זה קשור אלינו? ואם אני יכול ללמוד מזה משהו, כל זה ועוד אחרי הפסקה קצרה, וכבר נחזור.
We've been returned to Israel and are like dreamers. All the leaders of the world are trying to understand how. While our people flood back in from all the nations, and after centuries of tears, we see you, Hashem, in everything, and await your warm embrace of full redemption.
Bereshit b'hatchala, u'mitoch ha'afela, shavu ha'ilatim el chekima.
Am chazak, am shel kedusha, yesh emunah, gam yesh tikva. והדרך עוד היא ארוכה
עולות בלב בוערת אש
עברו ימים 70 שנה על הארץ הקטנה ושבו הבנים אל אבותם אין חורבן לגאולה אלפי שנים תפילה גדולה ובעין יש דימה של לחמה
תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו היום לומדים איך לא ליפול בפח. הרבה שלנו, קורח. קורח בן יצהר, בן קהת, אנחנו רוצים ללמוד ממנו. אני תמיד אומר, תמיד ללמוד מכולם. גם מאלה שעושים טעויות, הם מורים לא פחות טובים. אתה יודע, הרבה פעמים שאנשים עושים דברים לא טובים, ישר מגנים אותם וכן הלאה. נכון, צריך לגנות, זה לא מעניין אותי. הרעיון העיקרי, בוא נלמד. בוא נלמד מאלה שעושים דברים טובים, לעשות דברים טובים, ומאלה שעושים דברים לא טובים, נלמד לא לעשות דברים לא טובים. ולכן כל אחד מאיתנו הוא בחזקת מורה, ומכל אחד איך אפשר ללמוד, מכל מלמדי השכלתי. מכורח למדנו, א', תיזהר, אתה יכול להיות בעל רוח הקודש, אתה יכול להיות מולטי מיליונר, אתה יכול להיות מנושאי הארון, אתה יכול שיצא מך שמואל הנביא, בכל זאת. אם אתה תיפול לגאווה, אם אתה תתחיל להרגיש אני ואני ואני, אז בורא עולה אומר, אוקיי, נורא שאתה מסתדר לבד, להתראות. ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, על פי היהדות, יש כוח פנימי בתוך כל אחד מאיתנו. תרצו, לא תרצו, תאמינו, לא תאמינו. שנקרא יצר הרע, כוח רוחני שלילי, שמבקש בכל יום להמיתו, חזן אומרים, זה לא משחקים, אתה יודע, זה קצת נטייה לרע, לא? כוח מאוד מאוד עוצמתי, שיכול להוביל את האדם לשאול תחתית, אבל לאט לאט הוא מאוד מאוד חכם, וראו את כל אלה שנפלו בחיים, הם לא חשבו שהם יגיעו לאן שהם יגיעו, לפחות לא בהתחלה. אז אמרנו שהגאווה זה הדבר הראשון שצריך להוציא, ולהפך, אם התברכת במשהו, נתנו דוגמה של אשכולות ענבים, חזרנו כשדייך כאשכולות, אלה תלמידי חכמים. זאת אומרת, רואה שתלמיד חכם ככל שיש לו יותר תורה, יש לו יותר עושר, אז הוא יותר כבד ממנו, יותר נמוך, הוא מוריד את עצמו יותר לעם, הוא יותר מסתכל בגובה העיניים, לא למעלה מהאולימפוס, מסתכל על כולם באיזושהי גאווה, כי פה לא רק שאתה מתנסה וזה פגם בפני עצמו, אלא אתה גם מפסיד את עשיית הדשמיה להצליח בהמשך החיים. וזה שעכשיו אתה על הגל, זה לא מה שתמשיך להיות, כי כל גל נשבר בסופו של דבר. אז הנקודה העיקרית היא, זה הגאווה. מצד שני אמרנו שאנחנו הבנו שקורח בעצם טעה בראייה שלו, וצריך ללמוד את זה, כי כל הפרשיות של השבוע, גם שבוע שעבר, גם שבוע שיהיה, הכל מסתובב סביב ראייה. המרגלים חושבים שהם רואים משהו בארץ, אבל הם טועים. עם ישראל בחטא העגל בהמשך, אנחנו נראה ככה ש... גם קורח, הוא רואה שיוצא מן השמונה הנביא ו-24 משמרות לוויה, הוא לא מבין שזה לא בגלל שהוא צדיק, אלא בגלל שהוא הולך לחטוף עונש, ובגלל העונש שלו יהיה קידוש שם שמיים, ואז אנשים יתחזקו, ובזכות זה, קדוש ברוך הוא לא מקפח שכר כל בריאה, אבל זה בעקבות העונש, לא בעקבות ההצלחה, ולכן זה הטעות, אדם חושב שהוא רואה מה שחושב שהוא מבין, ואז הוא בעצם טועה. והנקודה השלישית היא איתה, חוכמת נשים, בנתה ביתה, מגיעים לנשים צדקניות, שבזכותה נגאלו ישראל, אבל אתה רואה שיש פה איזון. אשתו של קורח היא זאת שהפילה אותו. זאת אומרת, לא כל הנשים, בלי לפגוע או לזלזל, אנחנו צריכים לקחת כל דבר ברבון מוגבל, כי גם לא כל הגברים מושחתים. אז אותו דבר, כל אחד מקרה לגופו, אבל לומדים מפה שאתה צריך כן לשמוע בעצת נשים, הצד השני, אם זה עצה נכונה, בפרט אם זה מילי דשמיה זה נקרא, ואתה רואה שאשתו של קורח מציעה לו את העצה למרוד, אבל להבדיל, אשתו של און בן פלט מציעה לו את העצה לפרוש. תפרוש מהקואליציה, היום החמות שלי. גם ככה לא יצא לך זה שום דבר. מה יצא לך? מי יהיה בראש? וגם ככה דיברה אליו בשכל, אבל עם כל הכבוד שכל אמרה, לא סומך, אני אוהבת אותך, אבל לא סומכת עליך, שתי קצת יין, לך לישון, שלא יהיה לך ניסיון. איזו אישה חכמה, באמת, זה לא נתפס עד כמה. הרעיון הוא פשוט, אבל נהדר. שכיבה אותו לישון, לא יהיה ניסיון ככה. איפה הוא? הוא ישן. אבל הוא הבטיח שהוא בא איתן, הוא ישן, להתראות. אתם רוצים שיקור? הוא שיקור. הוא שתה, שיהיה בריא. טוב, אז היא שקטה אותו יין והוא נרדם. היא הלכה ובעצם סרקה את שערה בחוץ, קצת היה חוסר צניעות, אבל זה מה שהבריח את החבר'ה האחרים, שאת רואה שהם היו צדיקים, שמרו על העיניים לפחות בקטע הזה, אבל הנה צדיקים פה, אבל יש גם בן אדם לחברו, מעבר לבן אדם למקום, ופה הם נפלו, ובאותו זמן שהוא ישן, בעצם נופלים שם לתוך הבור, קורח ועדתו, למדנו גם כל הכסף שלהם, וכל הנכסים, כי הכל היה נגוע בנגיפים ווירוסים של כפירה. ואז אמרנו שרב חיים שמולביץ שואל, מה החוכמה הגדולה של אשתו? בסדר, השקטה אותו, כי היא מכירה אותו, מכירה את הקונילמל שלה. בוא, עדיף שישאל ולא יפריע, מה שנקרא, תן לי לנהל את העניינים. לא. רב חיים שמולביץ אומר את היסוד, וזה יסוד לכל אחד מאיתנו, והוא אומר כך, החוכמה שלה, שלמרות שזה הזמן של ויכוחים ומחלוקות, שבדרך כלל ברגעים כאלה, אדם לא חושב כל כך. אדם במצב של ריב, הוא במצב של מתקפה, הוא רק בא להתגונן, הוא מחפש איך לתקוף, או איך לפגוע, או איך לנצח, הוא לא חושב בצורה יצירתית. הוא לא חושב בצורה טיפה, בוא נתחשב גם באחרים, ממש לא. אז זו החוכמה הגדולה שלה, שלמרות שבערה שם אש של מחלוקת, תחשוב, זה היה שיחת היום, גם ככה, מה כבר יש במדבר? אין אקשן של, לא יודע מה, פוליטיקה, אולי אצלם זה היה, במקרה הזה, אבל אין איראן, אין עכשיו חיזבאללה, אין איומים מפה, או איומים שם, ומה עם טורקיה, ומה עם איסטנבול, מה הולך להיות שם עכשיו, לא יודע, נגמרה התראה, אפשר לטוס, אפשר לטוס, מה נסגר? בקיצור, לא היה שם אקשן במדבר, מי יודע מה. אז כשיש כזו מחלוקת, תקשיב, שיחת היום, שיחת היום, נהדר. ובאמצע כל ההמולה הזאת, היא לא מאבדת השתנות, חושבת בצורה שכלית וברורה, ומצליחה להוציא את בעלה, זו חוכמה. והחוכמה היא עבורנו, שאם אתה נכנס לזה קלחת של מחלוקת, בבית או מחוץ, קודם כל להרגיע. ואז ננסה לחשוב בצורה נכונה, איך לפעול. ואם אתם רוצים להגדיל לעשות, תלמדו ממשה רבנו. משה רבנו לא רק שהוא עכשיו לא לוקח חלק במחלוקת. הראיה זה נקרא מחלוקת קורח ועדתו. לא מחלוקת משה רבנו וקורח. זה הוא עושה את כל הבלגן. אלא הפסוק אומר, ויקום משה, וילך אל דתן ואבירם. הוא מגיע אליהם. ראש אומר, למה הוא הלך אליהם? למה צריך אליהם? כסבור שיסעו לו פנים. מה זאת אומרת? הוא החליט בכל זאת, אולי אני אבוא אליהם. בוא נדבר. בוא נשב, נלבן את זה בינינו. למה לריב? למה מחלוקת? בוא... אז משה רבנו צריך לבוא אליהם? סליחה, הוא היה צריך לשלוח להם שליח. משה רבנו מחכה לכם באוהל. אם אתה רוצה לבוא לדבר, הלשכה פתוחה, בוא נשב, לא ישר בלגן, לא הפגנות, מה העניין? אז הוא בא אליהם. והוא חשב שאתה יודע, קצת דרך ארץ. משה רבנו, לא אני מגיע, משה רבנו, נו ברצינות. בכל זאת, לא קרה. רש"י אומר, דתן ואבירם יצאו ניצבים, פתח אהוליהם, נשיהם ובניהם וטפם. כל המשפחה, תחשוב, חמולה כזאת, בלגן. כולם יוצאים, רש"י אומר, יצאו בקומה זקופה, לחרף ולגדף. מי מלא. מעניין איזה כללות היו פעם. לא יודע מה זה נחרף ולגדף. היה שם כללות. בקיצור, משה רבנו חוטף ביזיונות. אבל הייתי חושב, סתם, למה אתה צריך את זה? מה אתה צריך את זה? הרי חזל אומרים שבזכות זה ניצלו הבנים של קורח הרי. הם הרי הרהרו בתשובה ברגע שהגיע משה רבנו. לא צריך להרחיב, אתם מכירים את זה. הם התלבטו, האם אני צריך כיבוד אביהם? אבא שלי אומר לי לחלוק עליו, מצד שני כבוד התורה. יש פה את הרב, מה אני צריך לעשות? ואז הם מחליטים, כן, ההרהור תשובה שלהם עמד לזכותה, ואנחנו מזכירים את זה כל ראש השנה, לפני תקיעת שופר, 7 פעמים, מזמור לפני כוח מזמור, מזכירים את הדבר הזה שאפילו הרהור תשובה יכול להציל בן אדם. אבל בוא נחזור למשה רבנו. הפסוק אומר, ויקום משה וילך. מה זה ויקום? מה, הוא כאילו ישב לפני כן, ואז הוא קם. מה, אני צריך לספר לי בדיוק מה היה שם, זה נשמע לי קצת מגוחך. התורה, תבין, לא מבזבזת מילים. תשמע, ויקום, לא יקום, אל תעשה מזה עניין. לא, חבל על המילה הזאת, מה שנקרא. חבל על דיו של כמה אותיות האלה. אם כתוב ויקום, יש פה שיעור עבורנו. מה השיעור? אני קורא לכם את האור החיים הקדוש. אומר האור החיים הקדוש כך, ואם להודיע שהיה יושב, מה יצא לנו מההודעה הזאת? אם כל הסיבה שכתוב בתורה ויקום משה, זה בגלל שהוא ישב, חזק וברוך, לא יודע מה. הוא ישכב, הוא ישב, הוא עמד. מה זה משנה לי? אז זה ודאי לא. אכן אומר האור החיים הקדוש, ירצה על דרך אומרו, והיא פסוק במשלי, לפני שבר גאון, ולפני כבוד ענווה. מה זאת אומרת? יש איזשהו סדר בעולם. זה נראה עולם הפקר. כל אחד יכול לעשות מחטף, יכול לעשות קומבינות, נה? תראה כמה דברים אקטואליים, מה שנקרא. אז לכאורה, לכאורה, זה נראה עולם של הפקר, אתה מבין, קומבינטור עם כולם. לא. לפני שבר גאון, תזכור את הנוסחה הזאת. לפני שבר, לפני ששוברים מישהו, מרימים אותו. לפני שבר גאון, מרימים מישהו גבוה. ולפני כבוד, ענווה. לפני שמכבדים, לפני שבורא עולם מכבד משהו, הוא קצת רוצה לבדוק אותך בענווה שלך. אלוקים ירים אותך אם אתה מוריד את עצמך. לכן אומר, בשמות רבה, אומר המדרש, השפלתי והגבעתי. והוא אומר כך, ויקום משה, כי מה הייתה לו? זאת אומרת, משה רבנו התרומם, ויקום, הוא קיבל כימה. בשמיים הרימו אותו, מה שנקרא, למה? במה שהלך לדתן ואבירם, האנשים הרשעים, אשר חרפו ולא רצו לבוא אצלו, והשפיל את עצמו ללכת אצלם, עליהם נאמר לפני שבר, גאון, לפני שאלוקים שבר אותם, שם אותם באדמה, הרים אותם למעלה, תרגישו טוב על עצמכם, הנה אתם על הגובה, יאללה, הקמתם פה דברים, לא אגיד פרטים, אבל אתה, לפני שבר, גאון. אבל לפני, ואצל משה רבנו, לפני כבוד, לפני שאתה הולך לקבל בסופו של דבר את מה שמגיע לך באמת, על דברים שעשית בסתר לטובה, אם חול לך כפיים יום אחד בגלוי, אז לפני כבוד, ענווה. משה רבנו בא בענווה והוא זכה לכבוד, הם באו בגאווה והם הושפלו. תזכרו את זה לחיים שלכם, ואם יש לכם איזה אירוע קצת מאתגר, עכשיו אתם קצת חווים איזשהו קצת ביזיונות, או נגדיר את זה ענווה, בעל כוחכם, בעזרת השם, תזכו לכבוד בעל כוחכם, הכל יתהפך בצורה טובה, ואם קשה לכם להתמודד עם מה שקורה, אז בואו תלמדו לשנות איך אתם מסתכלים על מה שקורה, כי לא אפשר לשנות תמיד את מה שקורה. למה אני מתכוון? זה נקרא סדנת CBT יפה. כיוון שלנו השבוע סדנת CBT, וקיבלנו פידבקים מאוד מאוד טובים, ברוך השם בסייעת הדשמיה, אז החלטנו לפתוח קורס, סדנה נוספת, יום שני הקרוב. כל מי שרצה יום שני הקודם ולא היה, כי זה מקום לא גדול, אז מי שרצה בשבוע שעבר ולא היה מקום ולא יודע, לא הסתדר היום, אז יום שני הקרוב, שיבוא אלינו עכשיו, בעזרת השם, סדנה נוספת, אותו דבר, אז תשאלו את מי שהיה, מה שנקרא, סדנת CBT, איתי 5 שעות ללמוד, לא איך לשנות את החיים, כי לצורך העניין, החיים הם מה שהם. אני רוצה לשנות את איכות החיים, אני רוצה לשנות את המצב רוח, כי את המצב אלוקים קובע. ואני קובע את המצב רוח. איך? על ידי, נקרא לזה, שליטה ברמה כזו אחרת על המחשבות שלנו. לבחור את המחשבה הנכונה בהתאם לסיטואציה הנכונה. איך שולטים על המחשבה? איך בוחרים את המחשבות החיוביות בבין הרעת הלא פחות טובות? איך לא מתבלבלים? סדנה של CBT, 5 שעות עם כלים מאוד מעשיים, פרקטיים, לגבר ולאישה בהפרדה מלאה, כדי שנוכל ללמוד איך לעזור לעצמנו, אולי גם לאחרים. מי שרוצה את פרטים, טלפון 1, רשמו, 0. 5-3-4-3-6-1-3-1-1. אני חוזר, יום שני הקרוב, בסדר? שיבוא, שבוע הבא, אנחנו יום רביעי כבר. אז מי שרוצה להצטרף למסדנת CBT במרכז, בפתח תקווה, מ-5 עד 10, יום שני, טלפון 0-5-3-4-3-6-1-3-1-1. עד כאן היום, תודה רבה למוטי קופר הטכנאי, עוז כהן על הדיגיטל, ונתראה ונשתמע בעזרת השם, תוכנית הבאה, כל טוב, להתראות.
מה אנחנו, מה חיינו, מקומנו כאן, כחלום יאוב, נחפש הדרכנו, ונשובה עד אליך, ניסיונות ושרשרת טעויות, נותר לי רק לקוות. בכל דרכך האמנתי בבלבול עצמי, לא מודע לכוחי או יבורי שיצמח נהני, ענקך ידי.
מעבר שניסיונות משרשר טעויות
תודה רבה שחזרת מלנו, והיום איתי איתן פסקר. כמעט כולנו מכירים את הצמידים האלה של לשון הרע, לא מדבר אליי, ובכלל זה בא לייצג איזשהו רעיון מאוד מאוד חשוב ועקרוני ביהדות שנקרא לשון הרע. בסדר? שמענו על זה, מכירים את זה, אבל בוא נהיה אמיתיים, רוב האנשים לא עשו עם זה משהו, מה שנקרא. בסדר, אוקיי, תמיד, חמוד, הכול. עשית עם זה משהו? עברת את זה לפסים מעשיים ברמה כזו או אחרת? אפילו ברמה האישית? אולי כן, אולי לא. בוא נשמע על מישהו שבאמת עשה עם זה משהו. איתן, בוקר טוב, מה שלומך?
בוקר טוב, הרב, מה שלומך? כיף להיות כאן.
תודה. תספר לי קצת על איתן.
איתן, בחור אחלה, גר בירושלים.
אוקיי.
אני בן 37, עובד במנהל קהילתי, ועושה עוד כל מיני יוזמות, כמו שעכשיו אני אדבר איתך.
אוקיי, אז אתה הכל התחיל.
למעשה פתחתי לפני כ-11 שנה, מתוק היה לנו יום הולדת לקבוצת הפייסבוק צריכים משהו. מי שמכיר, קבוצה מעל 250,000 איש, שהמטרה שלנו זה בעצם לאחד את עם ישראל סביב המחבר החיובי בלבד.
זאת אומרת, לפני 11 שנה אתה מחליט לפתוח דף בפייסבוק, קבוצה שנקראת...
צריכים משהו?
צריכים משהו?
צריכים משהו.
שמה רעיון? מה...
שאני... אפשר להגיד שזה בא ממקום שכאב לי. ראיתי כל כך הרבה טוב בעם ישראל. אתה רואה, לא משנה דתיים, חילונים, חרדים, ציונים. שמאלנים וימנים, כאילו כולם, שאתה מדבר איתם אחד לאחד, אתה רואה איזה טוב, איזה טובים הם, איזה מתוקים הם,
וואו.
מתחת לכל הזה, בסוף כולנו משפחה אחת, ואני רציתי לשים דגש על המשפחה אחת.
Okay.
במשפחה אחת אפשר להיות גם עם חילוקי דעות, וזה לגיטימי, okay. פה פרשת השבוע, אבל בוא נהיה משפחה, okay. בוא נהיה בקודם כל שנוער אחד השני, וזה היה חשוב לי, לכן הקבוצה הזאת היא קמה.
עכשיו, מה הרעיון של הקבוצה? כאילו, מה הם עושים שם? כאילו, צריכים משהו? צריך חיבוק, אוקיי, מה?
כולנו צריכים משהו, וזה בדיוק העניין. העניין הוא שכל מי שצריך עזרה בכל דבר יכול לכתוב ולעזור, ומי שרוצה לעזור, אם מישהו צריך עזרה, אני פה בשבילכם נשמות, בא לעזור לכם. ואז בעצם בכל דבר עוזרים, נגיד במציאת עבדות, סתם סיפור קטן, משהו מגניב, והיה אין סוף עבדות שהם מצאו לדוגמה, אז באותו אוטובוס, מי שכותב, אני על קו 921, ובאתי את הרב-קו שלי, מישהו במקרה נמצא באזור, ומישהו כותב אותו פוסט, או פוסט באותם דקות, אני מצאתי עכשיו בקו 921 רב-קו, מישהו יודע מי זאת, ואומרים, חבר'ה, הנה פוסט, תחברו ביניכם, וחיברו ביניהם, ואין סוף דברים, שמחו בחתונות שלא היה מי שיגיע, להבדיל בהלוויות של אנשים עריריים שגם לא היה, התנדבויות בלי סוף, עצות בכל דבר, סיפורים מרגשים שהצילו חיים של אנשים.
וואו.
דברים מדהימים ממש.
סיפורים שהצילו חיים.
זהו, זה כי פעם אחת לפני כמה זמן, אני מקבל הודעה באמצע הלילה, במסנג'ר, בפייסבוק, מישהו אומר לי, תודה רבה על הקבוצה שלך. אז אני במקרה הייתי ער והשגחה, אז אמרתי, איזה כיף לשמוע, תודה רבה על הפידבק. ואז היא אמרת לי, כן, אבל אני כבר אולי כבר לא יהיה פה, או משהו כזה. ואמרתי, מה זאת אומרת? התחלתי לדבר איתה, וכל מיני דברים קצת קשים על עצמה. עד שהרמתי לטלפון ודיברנו, שעות. הרגשתי שאם אני מנתק, משהו לא טוב קורה איתה, וממש כאב לי, לא יודעת מה לעשות. אני אקצר, בסוף השיחה היא אומרת, תדע לך, אני כבר הייתי כבר לסיים את החיים שלי הלילה, כי היה לי חיים מאוד קשים, מאוד מאוד קשים. אבל אני רציתי לסיים ולהגיד תודה למישהו בעולם. ואם יש איזה בורא או משהו, אז שמשהו יקרה. ואמרתי, למי אני אגיד? וזכרתי את הקבוצה, צריכים משהו בפייסבוק שאתה אחראי עליה. אז אמרתי, נגיד למישהו שם, אז אמרתי לך תודה. ולא אמנתי שתענה, זה היה גם 12 בלילה. וענית, עשית עכשיו זה הציל אותי, אבל זה לא נגמר פה. הייתי איתה בקשר, גם הפניתי אותה לאנשי מקצוע גם שיעזרו לה. ואחרי כמה שנים הייתי במילואים באיזה בוטקה, פתאום נקבל איזו הודעה, היא קוראת לי, מה נשמע ילד? היא קוראת לי ילד, למרות שהיא שנה מעליי, וזה מחמיא לי. אז היא אומרת לי, תשמע, מגיע לי מזל טוב, התארסתי, ואתה חייב להגיע, כי בזכות הקבוצה שלך, אני זה לא האישו פה, בזכות הקבוצה, האור שהיא ראתה בעם ישראל, שיוצא דרך הפנים, פייסבוק פנים, בקבוצה צריכים משהו, עשה, זה הציל אותי.
וואו.
אז זה, ועוד יותר מזה, גם כותבת היום, היא כותבת ספר על החיים שלה, על התמודדות. תראה איך לוקחים דברים של אור של עם ישראל. אני רק מראה מי אנחנו עם ישראל המתוק והיקר. כולנו, דתיים, חילונים, וכולם ביחד. כי זה האמת, וזה אני מראה. ואני שמח כל כך בזכות שנפלה בחלקי, ואני לא לבד. יש לי גם 30 מתנדבים בקבוצת הפייסבוק מדהימים, גם כן מכל הקשת של עם ישראל המגוון, עושים באהבה, באמת, בלעדיהם זה לא יכול לקרות. ובגלל כולם, אני רק לומד כל הזמן מהאנשים, וזה הוכחה, אני לומד מכל אדם.
יפה. ואז אתה יוצא בעצם, בעקבות הצרכים משהו, יש גם פרויקט של לשון הרע, נכון? איך זה הגיע לזה?
זהו, אז התחיל שלפני כמה שנים, יש לי אחיין מתוק, גל פסקר, אותו שום משפחה, ובדיוק היה סקרה של אבי, זכרונו לברכה, ואני רואה אותו עם הצמיד של לשון הרע לא מדבר עליי, ולא הכרתי את זה. אמרתי לו, גל, איזה מגניב, יש לך צמיד, ככה רוצה לשמור על הלשון, איזה יופי, את הכיתה A. השפלה, זה באמת ריגש אותי. Okay. אמרתי לו, מה, וזה? אמר לי, כך, צמיד, אני אתן לך גם. אמרתי, תודה, נשמע. ולקחתי אותו, ויש לי גם חברותה עם רב שלי כל יום, הרב יעקב פנגלבו, מקשת, למדתי במכינת קשת, מלא הכרת הטוב ותודה לכולם שם. ושאלתי את הרב, הרב, מה אתה אומר על הצמיד? אמר, זה טוב, זה נחמד מאוד, זה חשוב, אבל גם טוב וחשוב שיהיה גם ספרון ליישום ותרגול.
כי איך אנחנו לא יודעים... רק כמשהו... דקלרטיבי כזה, יש לי צמיד, אני כבכל נשמע לשון הרע, כן. גם ללמוד את ההלכות.
כן, הצמיד הוא נפלא, זה יוזמה מדהימה שהם עשו, משפחת אלפרין, ואני מכיר תודה עליהם ממש. אבל החידוש שאני רוצה לעשות, זה מה שהרב שלי אמר, גם לספרון, ליישום ותרגול. כי איך אני יודע מה זה לשון הרע? צריך ללמוד. Okay. וגם זה כמו חדר כושר, אם עושה חדר כושר לפה, שמשתמשים בו הכי הרבה. צריכים חדר כושר יומי, אז כל יום דקה, סימניה, דקה לומד, נכנס לי בתודעה, עשיתי קצת כושר של לשון, זה בתודעה שלי, ואני זוכר, כי אני אומר תמיד לאנשים בדוכנים, שתכף אני אספר, שאני עושה, שלי קשה, אז אני חייב תרגול לחדר כושר בשביל זה.
וואו, אז מה זאת אומרת דוכנים?
אז אני, אז שגל סיפר, גל גילה לי את זה, ואז עלה לי רעיון, יאללה, ועם השיחה עם הרב, אני עכשיו רוצה להפיץ לכולם צמידים הנפלאים האלה עם ספרונים. מי שרוצה באהבה, בא לי פרץ של שמחה כזה, ככה אני רוצה, כי ככה, כי זה יהיה טוב לכולם.
וואו.
ופרסמתי, לפני איזה 4-3 שנים, פרסמתי בצריכים משהו בקבוצה שלי. מי רוצה, אני אחלק באהבה ובחינם את הספרונים. ופתאום, כמה הגיבו לי?
כמה?
אחד ועוד אחד. הגיעו 1,000+ אנשים, אני רוצה, אני רוצה.
וואו.
אמרתי, בוא נעשה מרגש, מכל הקשת של עם ישראל. אז אמרתי, מה, אם אני אשלח בדור לכולם, יצא לי 100,000 שקלים, וחבל, נעשה עוד חולצה. אז מה אני עושה? אמרתי, בוא נעשה דוכנים.
Okay.
שמי שרוצה, אנחנו נפרסם יום לפני, יבואו לגבעת שמואל, יבואו לתל אביב, יבואו לנתניה, באר שבע, ירושלים וכו', יבואו ויקחו, גם עושים תודעה.
Okay.
יקחו איזה יופי. אנחנו רוצים לשמור על הלשון, וגם בואו לדוכן, תיקחו. וככה זה קרה. ואחרי שנתיים שזה עבד, עם שליחים, היו 8 שליחים מקסימים בארץ, שעשו בכל מיני מקומות בארץ, מדהים. חילקו 10,000 ספרונים וצמידים ביחד. זה היה מדהים.
וואו, מאיפה אתה מביא את הספרונים האלה?
זהו, זה מתרומות. מנסים להשיג תרומות ש...
יפה מאוד. זה ספר שכל אחד יכול לקרוא, כאילו, זה לא...
כן, אז הספר הזה, מה שאהבתי אותו, איך הכרתי אותו? יש לי חבר שלפני הרבה שנים, הוא רצה להתחתן, הוא חמוד ממש, והוא הביא לי את הספר, והוא כתב לי בהקדשה מאחורנית, שהלימוד יהיה להצלחתו, שהוא התחתן. אז עשיתי את זה, בזכותו גם התחלתי איתים לתורה קצת יותר, בזכותו, וגם התפללתי עליו בלימוד, וגם תרגלתי לשון הרע ולשמירת הלשון, וזה היה מקסים, והוא גם התחתן אגב, וזה גרם לי גם להתחיל לרשום גם את המשפחה שלי וחברים שלי, שיהיה לכולם. והיום למעשה, שאנחנו מחלקים בדוכן, היום בדוכן שאנחנו עושים, נגיד עשיתי עכשיו בשוק מחנה יהודה בירושלים, חולה על המקום הזה, אז אנחנו עכשיו חידשנו את הפרויקט בחודש האחרון, אחרי תקופה שעצרנו, עם שכלולים, שחוץ מהספר המקסים הזה, שמנו גם חוברת שהיה צורך של אנשים, תן לי משהו קצר קצת אחי, אולי זה קצת צפים ארוך להם, הנה יש משהו קצר שהרב יעקב פנגלבוים, הרב שלי, כתב משהו ללימוד ימים מקסים, גם אשתו, דבורה, כתבה ספר לילדים, לא מצאתי ספר לילדים, אז היא כתבה משהו מקסים ממש, ממש אמר זה לילדים.
מהניסיון שלך בלשון הרע, אם עכשיו אנשים שומעים, תן לי איזה טיפ אחד איך לשמור על הלשון.
אז אני חושב שמה שאמרתי זה הכי חשוב, זה מה, גם לכן אני פה, זה התרגול והיישום.
זאת אומרת, אם אדם לא מתרגל דבר מסוים, כן. אוקיי, טיפ זה נחמד, אני אשכח אותו אחרי יומיים, אבל אם אתה קורא כל יום קצת משהו, אז זה מכניס לך לתודעה וככה אתה מצליח?
כן, כן, אמר, כי אני באמת שמתי לי מטרה, אני הקטן, כדי כן לשמור על הלשון, ואני רואה שזה קשה לי. אז אני אומר, בטח גם לכולם זה קשה, שיש להם כוונות טובות, אפילו יותר טובות ממני.
Okay.
אז ברור שצריכים תרגול בשביל זה. ולכן אני רואה את החשיבות בלעשות את הדוכנים, לחלק להם את הצמידים ביחד עם ספרון, ביחד, וזה הכוח. ומה שמקסים גם, שאנחנו מחלקים להם את זה, אז הם מקבלים גם, אני אומר להם, אתם יכולים פה גם לרשום את המשפחה שלכם. כמו שסבא שזוכר לברכה, אני תמיד זוכר סבא יעקב, תמיד בבית כנסת, הוא היה תמיד מברך את כל המשפחה, לא מפספס אף אחד.
וואו.
וקיבלתי זה בתור ילד קטן, שגם אני רוצה להתפלל לכולם. אז אפשר לרשום פה את המשפחה, חברים, לילו נשמת, ואפילו אנשים זרים שהם לא מכירים אתכם, אתם מכירים אותם, שיש להם איזה אתגר קשה בחיים, ואתם רואים אותם מדי יום שם בפינה. תפללו עליהם, שהלימוד הזה יהיה להצלחתם. ואנחנו לא יודעים כמה השפעה יש למחשבה שלנו, לכוח הדיבור שלנו ובכלל.
וואו, אז מה זה, הדוכנים האלה זה פעם בשבוע, חודש, איך אתה עושה את זה?
כן, אז כרגע זה פעם, אני עושה את זה פעם בשבוע, בשוק מחנה יהודה, ויש עוד אחת שליחה, שעכשיו רק התחלנו ברחובות, שהיא עושה את זה גם. והמטרה...
מעמדים דוכן, ואז אנשים מגיעים, כאילו, יכולים לקחת ולקנות את הספרים.
מעמדים דוכן, בהתחלה אתה אומר, מה, אני אדם בן 30 פלוס, מה אני עושה פה דוכן? מה, אני ילד קטן, מחלק להם צבינים, אני רוצה חבות? לא, אני אומר להם, חבר'ה, מי שמחייך מקבל, עושים לי, מה זה מחייך? בוא לשם, תחייך, תקבל, ואז אני מסביר להם, אני פותח את הלב איתם, כי אני באמת מאמין במה שאני אומר, כל מה שאמרתי עכשיו, זה פשוט מדהים, ואתה, אתה יודע, מישהו שעובד באיטליז,
כן.
אז הוא חוזר הביתה, וזה אחלה עבודה, אני אוהב, אני אוהב שניצל.
אוקיי.
אבל הוא חוזר הביתה, אז יש לו קצת ריח של איטליז. מישהו שעושה דוכן לשון הטוב, מדבר אליי, הוא חוזר הביתה עם אורות של, של אנשים שמרעיפים אליו בחזרה אהבה, כמיים לפנים לפנים, חן לב האדם לאדם, אתה מקבל אורות מדהימים, אני עושה דוכן, אני חושב שאני באושר עליון, אני בא לתת, אבל אני מקבל כל כך הרבה אורות, שבזכות שגם הלב נפתח, ואתה אומר, בוא נוריד את הקליפות עם אמא, זה פדיחה וזה, זה פשוט תענוג, אושר עילאי, אני לא יכול להסביר, היום שלי, אחר כך, וואו.
מדהים. עכשיו אני הבנתי שאתה גם שדרגת את זה קצת, לא רק לא לדבר לשון רע, אלא גם לדבר לשון הטוב.
או, יפה, נכון. אז מה שאני עשיתי, רציתי גם להוסיף עוד משהו. זה מקסים הצמידים האלה של לשון עולם מדבר, אני ממש בזכותם, באמת. ורציתי להוסיף עוד משהו, שזה, כמו שאתם רואים, לשון הטוב מדבר אליי. כי יש גם את העניין של המילים הטובות שמצמיחות אותנו. עכשיו, אתה יודע, שאתה בא למישהו, אתה אומר לו, וואו, כמה טוב אתה, אני מאמין בחלומות שלך, ככה וככה, ואני יודע שאתה מבואס, אבל אני מאמין בך. אני יודע שאתה טוב בזה. מה קורה? אתה, לשון הטוב זה צבע כחול. כי זה כמו מים שאתה משקיע אותו ומרווה אותו. ולמה זה מדבר אליי? כי שאתה אומר למישהו דבר כזה, אז אתה מצמיח אותו. באמת צומח.
וואו, מדהים.
תן דוגמה קטנה.
כן.
מעולם אחר, כדורסל. שיחקתי פעם כדורסל, וקלעתי מהקרש בפינה.
אוקיי.
בכיתה זין.
אוקיי.
אז אחד אומר לי, בוא נה, אתה תותח בזה. אז אמרתי לעצמי, בוא נה, אומר שאני תותח בזה? מה זה, מאז נהייתי אלוף מהפינה לסל.
וואו.
כאילו, זה דוגמה קטנה מכדורסל, כן, אבל כן. ברגע שאומרים לנו משהו, אתה טוב בזה, זה נותן לנו, זה עוצמה פנימית, להבין, יש מצב שאני טוב, אני טוב בזה, להאמין בעצמנו. וכמה חשוב להאמין בעצמנו, כל מה שאני עושה, זה באמת מתוך חיים שאני עברתי גם עבודה עד היום, להאמין בעצמי, להאמין בעם ישראל, להאמין בטוב שיש, כל מה שכל צריכים משהו בפייסבוק, זה להראות את הטוב שכולנו, מתוך גם כישלונות, לדברים שאני עברתי בחיי, ואתגרים.
יש כישלונות לפעמים?
לפעמים.
פה ושם.
כן, שמעתי שגם לא עוד אחרים זה יכול לקרות.
כן, מדי פעם, מדי פעם.
אבל מה שלמדתי באמת, ואני מחזק את עצמי, גם בזכות גם התורה הקדושה, ובאמת כל המשרד, דתיים וחילונים, שאני ניזון מהאור שלהם, באמת, זה שכל טעות היא ברכה, אם לומדים ממנה, ובתוך תוך כולנו, כמו שהרב שלמה קרליבך, אני מאוד אוהב, כולנו יעלומים, מדהימים, מיוחדים, וביחד, אנחנו אוצר שאין כמוהו בעולם, מזמר יפה ומקסים.
מקסים, איתן, תודה רבה רבה רבה. זהו, קחו לתשומת לבכם. א', תראו זה יופי, יש מיזם שהרבה מכירים, אבל כך, ותעשה מיזם גם שלך, נו, מה אתה יכול להבין? מה זה גם לעצמי, אוף. כאילו, מה אתה יכול לעשות כדי להוסיף לעולם טיפה יותר טוב? אז בואו ניקח את זה קודם כל לתשומת לבנו. לשון הרע, לא מדבר אליי. נתחיל ללמוד, בלי נדר, להתחיל לעבור שתי הלכות, הלכה אחת ביום, להתחיל להכניס את זה לראש, ואז גם לרמה הפרקטית של היום-יום. ובסופו של דבר, סור מרע, אבל גם לעשה טוב. לשון הטוב מדבר אליי, בואו נמצא דברים טובים בעצמנו, באחרים, ונגיד את זה. אז איתן, נלך משהו טוב, היית מקסים.
תודה רבה.
אני אשתמשיך ככה בכל מה שאתה עושה.
כאן.
תודה רבה לכם, אנחנו נתראה, נשתמע, בעזרת השם, תוכנית הבאה. כל טוב, להתראות.